רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות אינוויז, המפתחת פתרונות חישה מתקדמים לשוק הרכב האוטונומי ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. בעוד 5 או 6 שנים ייסעו על הכבישים שסביבנו אלפי מכוניות אוטונומיות, ואחת המערכות החשובות והקריטיות ביותר לאמינותן של המכוניות האלה הן החיישנים שלהן. אינוויז מפתחת חיישן לידאר סוליד סטייט בהפרדה גבוהה, שיאפשר למכוניות האוטונומיות לראות רחוק יותר ומדויק יותר. אינוויז צומחת ומגייסת מהנדסים, מפתחים וחוקרים במגוון תחומים. בקרו בדף המשרות באתר החברה innoviz.tech או הקליקו על הבאנר של אינוויז באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevi.com. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, על טכנולוגיה והחיים עצמם. אני ארנון זמיר ואנחנו בבית עושים היסטוריה ברמת גן. איתי באולפן, שני ברוסילובסקי ועומר יובל, וכמו בכל משדר נשוחח על מה שהיה ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. עושים טכנולוגיה הוא מבית עושים היסטוריה, אתר הבית שלנו הוא ranlevi.com. אתם מוזמנים להצטרף אל רשימות התפוצה שלנו במייל או בוואטסאפ, שלחו הודעה ל-050-3939-755 או אל דף הפייסבוק עושים היסטוריה, או אם יש לכם אנדרואיד, אפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. איתנו שני ברוסילבסקי ועומר יובל. שני היא דיג'יטל פרודקט דיזיינר בחברת מובייל ODT, סטארט-אפ שמייצר מכשור רפואי נייד וזול לגילוי של סרטן צוואר הרחם בכל העולם, מאפריקה והודו ועד מרכז אמריקה וארצות הברית. החזון שלהם הוא הנגשה של טיפול רפואי לכל אדם, בלי תלות בכמה כסף יש לו או איפה הוא נמצא. שאני UX and Service Designer מנוסה, היא עוד תגיד לנו מה זה אומר מיד כשנתחיל, ועבדה בחברות סטארט-אפ ובסטודיואים שונים, ובקרוב תתחיל תואר שני בניהול עיצוב וחדשנות בבצלאל. שלום שני, תודה שבאת.
שלום.
ואיתנו גם עומר יובל, ראש מדור חדשנות, ה-CIO, Chief Innovation Officer של חיל האוויר הישראלי, שבו הוא מוביל מהלכים מורכבים שתכליתם אחת, להבטיח שהחיל והצבא לא נשארים מאחור בזיהוי והטמעת תהליכים וטכנולוגיות שישפרו את חיל האוויר ואת הצבא עצמו. אהלן עומר.
שלום שלום.
כמו שתראו, עומר מוביל את חיל האוויר להתנהלות שלא הייתה מביישת חברות סטארט-אפ וחברות טכנולוגיה גדולות, ומטמיע תהליכים מפתיעים בארגון כזה גדול ומורכב. שלום עומר.
שלום שלום.
פאנל מכובד. נתחיל בכמה שאלות לשני. פעם קראו לזה מעצב גרפי, והיו מעצבים שאמרו באיזה צבע הכפתורים צריכים להיות ואיפה הם צריכים להימצא. אחר כך התחלנו לשמוע מונח שנקרא UX או UI או משהו כזה. מה ההבדל ואיפה זה?
אז בעצם עיצוב גרפי זה מקצוע שקיים כבר המון המון שנים, עיצוב ויזואלי, קוראים לזה באקדמיית היום תקשורת חזותית, זה גם התואר שאני עשיתי, ו-UX, UI, שזה בעצם UX זה User Experience, UI User Interface, פעם היה גם GUI, השתמשו במונח הזה הרבה, שזה Graphic User Interface, בעצם התפתחו ככל שהייתה דרישה לעיצוב בממשקים דיגיטליים. בעצם פעם היה הרבה פחות מעצבים גם התנסו בזה. אני כשהייתי בלימודים קראו לזה אינטראקטיב, לעשות אינטראקטיב. ובעצם ככל שנכנסו יותר מעצבים ומעצבות לתוך תעשיית ההייטק לעיצוב ממשקים דיגיטליים, ראו שהתפקיד שלהם הוא הרבה יותר חשוב ומהותי והכרחי להצלחה של המוצר או השירות, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט. ובעצם התפקיד של המעצבים נהיה הרבה יותר מרכזי, וגם האחריות שלהם, ואני חושבת לי בתור מעצבת, זה גם התהליך שאני עברתי. אני נכנסתי ללימודים עם המחשבה שאני אעשה מיתוג ועיצובי אריזות, ועם השנים, וגם אחרי הלימודים, פתאום גיליתי שאני יכולה להשתמש בכלים שלמדתי בהם בתור מעצבת, בשביל לפתור בעיות עסקיות גם, ואני מאוד נהנית לעשות את זה.
שזה בעצם תחום שהולך מעיצוב, כמו תקשורת חזותית, ונוגע די לעומק בעולמות של פסיכולוגיה ושל מבני מוטיבציה של אנשים ושל התנהלות ארגונית, אני צודק?
לגמרי, זה איזשהו נמצא בקו התפר של הרבה מאוד תחומים, בגלל זה גם אותי זה מאוד מעניין, כי זה בעצם באמת שילוב של של הרבה מאוד נושאים, אתה צריך להבין מי הבן אדם שמשתמש במוצר, מה הם רוצים, מה הם צריכים, גם יש עכשיו איזושהי נטייה להפסיק לדבר על יוזרים, להתחיל לדבר על אנשים. כשאנחנו מדברים על יוזרים, אנחנו מדברים על מישהו שיושב מול המוצר שלנו, לא משנה אם זה במחשב, אם זה במובייל, אם זה באוטו, וכשאנחנו מתחילים לחשוב על אנשים שמשתמשים במוצר, אז פתאום יש הרבה יותר שיקולים שנכנסים לעניין. מי זה הבן אדם הזה? מה הם רוצים לעשות? איפה הם נמצאים? עייפים, עצבניים? כמו שאנחנו כל יום, ואנחנו בתור אנשים משתמשים במוצרים, וכשאנחנו נכנסים לעבודה, פתאום אנחנו שוכחים את זה, ומתחילים לחשוב על פיצ'רים, מתחילים לחשוב על יוזרים, במושגים הרבה יותר קרים ומנוכרים.
מעניין. רואים את זה בטרמינולוגיה של חברות, בעיקר אמריקאיות, שעברו מלדבר על לקוח, ללדבר על אורח, next guest please, ואת אומרת שעכשיו בשפה הפנימית מדברים על הפרסון עצמו, על הבן אדם.
לגמרי. ככל שיותר מושגים כמו human-centered design נכנסים לתוך הלקסיקון, בתחילה נכנסים כבאזוורדס, לא תמיד אנשים מבינים למה הם מתכוונים כשהם אומרים את זה, אבל לאט לאט זה מחלחל, והבנה שבכל החברה, בכל הצוותים, לא רק בצוות העיצוב, או בצוות ה-customer support, שהיום כבר קוראים לו customer success, יש דרישה ויש צורך מאוד גדול לחשוב על האנשים בכל הפאנל הזה, בכל הממשקים שלהם יחד עם הארגון שלנו.
אז ראינו השבוע דוגמה מאוד מעניינת. אתם מכירים את האפליקציות של ארומה, שאיתם מזמינים קפה לפני שנכנסים למסעדה?
כן.
יצא לך להשתמש בזה פעם?
אתה מזמין, אתה מגיע למקום, אוסף את הקפה, חוסך לך את הזמן.
וממשיך בדרכך. יצא לי לעשות את זה בארומה כמה פעמים, אני יכול להגיד שעם תינוק בין 4 חודשים מאחורה, זה בדיוק במקום. על פי מקורות זרים, כמה מהחברים שאני מכיר עשו את זה גם במקדונלדס, אנשים אחרים כמובן, לא פה בשולחן הזה. על פניו נראה שירות מתבקש. כמו שאנחנו יכולים להזמין משהו באמזון ושהוא יגיע בדואר, יכול להזמין במקדונלדס, לשים את ההזמנה, ולעבור בחנות רק לאסוף אותה, במקום לדבר עם בן אדם ואז שהוא ילך להכין. מקצר את הזמן. כמעט כל החברות בארצות הברית עברו דרך התהליך הזה בשנה האחרונה פחות או יותר, בולטת בכולם סטארבקס שהפיצה בכמעט 1,000 סניפים בארצות הברית, מערכת של הזמנה טלפונית, ואז נתקלה בבעיה. התפרסמו כמה תוצרי מחקרים פנימיים של החברה, שמראים שהלקוחות או האנשים שקונים דרך האפליקציה, לא השתמשו בה בצורה שהם חשבו. ההנהלה ומי שפיתח את האפליקציה חשבו שהאדם בדרך, כשהוא מתקרב לחנות, יזמין את הקפה או את מה שהוא צריך דרך האפליקציה, ייכנס, ילך ישירות לקופה, יאסוף את ההזמנה המוכנה שלו ויצא החוצה. אבל מה האמריקאים הם חבר'ה מנומסים? יש תור בסטארבקס. נכנסו האנשים שכבר הזמינו וההזמנה שלהם מחכה והקפה מתקרב ונעמדו בסוף התור כי לא נעים להם לחתוך. בניגוד לאני מניח הבעיה בארומה, בטח הפוכה, ברומא ישראל, ברומא ניו יורק, אני לא יודע. הבעיה הייתה שהם לא הצליחו לייעל את התהליך מספיק בשביל להצדיק את השימוש באפליקציה, ולמעשה יצרו התגודדות של האנשים בתור, ולא שיפרו להם את חוויית המשתמש או חוויית הלקוח.
ומה שקרה זה שבעל שאנשים נכנסו וראו תור נורא גדול, הם לא הזמינו, כי אמרו, יש פה תור, אני לא אקבל בכם את הקפה שלי, למרות שזה אנשים שהזמינו מראש ותכף מקבלים את הקפה שלהם, ובעצם הכל הרבה יותר יעיל ומהיר מאחורי הקלעים.
למעשה זה פגע במחירות במקום לשפר אותם. הפתרון שהתפרסם השבוע בוול סטריט ג'ורנל, היה שסטארבקס התחילו קודם כל לזהות בהזמנה עצמה, בהוראה שמגיעה למטבח, לזהות האם זה הזמנה ממובייל או הזמנה מהחנות, ולשלוח את ההזמנות ממובייל לאזור אחר בדלפק. ככה שאנשים שנכנסים רק כדי לאסוף את ההזמנה, פוגשים מיד שלט שאומר להם, אתם הולכים לפה, לא לתור הזה, ואז כבר מותר, זה בחוקים, והם יכולים לחתוך. הדבר השני הוא שהם למעשה הגדירו את הפעולה של הזמנה במובייל כמוצר שונה מהזמנה בקופה. כל תהליך, אם את רוצה, חוויית המשתמש של מי שקונה קפה בסטארבקס, מהשלב שהם פתחו בו את האפליקציה ונתקלו בעיצוב גרפי, דרך הכניסה לחנות, דרך האינטראקציה עם המוכרים, נעשה בדרך אחרת.
יש לי המלצה קטנה, שיהיה כפתור אחד, עם ההגדרות הדיפולטיביות של הקפה כמו שאני אוהב, ושזה גם יגיע אליי לרכב, ואז כנראה נשתמש בזה יותר.
מצחיק, המצב של אוכל שמגיע אליך ברכב, פחות נפוץ בישראל, לא יצא לי אף פעם לעשות דרייב-אין בישראל, אבל קורה לא מעט בארצות הברית, וראינו שחוויית השירות של לקוח בדרייב-אין של טאקו בל, ובכניסה ויציאה לחנות של סטארבקס, עברה תהליך מהדיגיטלי לפייס-טו-פייס, לאינטראקציה האנושית. איך היית מסתכלת על תהליך כזה, אם היית צריכה לנסות לשפר אותו, להבין מה קורה ו...
אז באמת, כמו שהתחלנו לדבר על סרוויס דיזיין, עיצוב שירות, זה תחום שנהיה פופולרי יותר ויותר בשנים האחרונות, באמת מתוך ההבנה ששום תחום של החברה לא עומד בפני עצמו, שאנחנו לא יכולים לעבוד בסיילוז מפורקים.
חברה במובן של סוסייטי או קמפני?
האמת שגם וגם, אבל במקרה הזה של קמפני. ובעצם, כמו שאתה, זו דוגמה מעולה להראות ש... שלעשות אפליקציה, או לעשות פיצ'ר של הזמנה מראש, זה לא מספיק. ובאמת היום זה נורא נפוץ. אני צריך אפליקציה, כל עסק צריך שיהיה לו אפליקציה, אנחנו צריכים כזה וכזה. והג'רני, היוזר ג'רני של מי שמשתמש באפליקציה הזאת הוא הרבה יותר גדול. ולמה הכוונה? בעצם שומרים סרוויס דיזיין, הכוונה לאינטראקציה בין אדם לבין איזשהו ארגון, חברה וכולי, לאורך זמן, לאורך ציר זמן, בטאצ' פוינט שונים, בנקודות מגע שונות, במקרה הזה הדלפק, האפליקציה, מי שאני מקבלת ממנו את הקפה, בצורה שנותנת ערך, ערך למשתמש או למשתמשת לאנשים, וערך לחברה עצמה, ערך עסקי, שזה גם מאוד חשוב. אז יש פה כמה נקודות. דבר ראשון, באמת להבין את היוזר ג'רני, המסע לקוח השלם. זאת אומרת, שאני רוצה להזמין קפה, כמו שהתחלנו להגיד, הצורך שלי לא מתחיל ברגע שפתחתי את האפליקציה, ואני צריכה לבחור את הקפה שלי, אלא הרבה לפני, אני במשרד, אני בעבודה, אני בדרך לעבודה. מה אני רוצה? אני עייפה, אני עצבנית. מה הרגשות שלי? מה אני מנסה להשיג? דרך זה שאני אזמין את הקפה שלי במקרה הזה, אני אכנס לתוך הבית קפה עצמו, מה אני רואה, מה אני מרגישה, אני מקבלת את המוצר, את הקפה שהזמנתי, וגם אחרי, מה קורה לי אחרי? זאת אומרת, להסתכל על איזושהי חוויה שלמה, ולראות מה, גם מה הצרכים, מה הבן אדם עושה, ומה הפיין פוינט שלו. פיין פוינט זה נקודות כאב, מה מפריע לי, מה מתסכל אותי, בכל שנה, בכל שלב. ועל ידי זה לעבוד ולעשות עיצוב מחדש במובן של, לא רק במובן הוויזואלי, אלא במובן של ההתנהגות, במובן של הפתרונות, לאורך כל החוויה הזאת. אני חושבת שזו דוגמה מעולה. ועוד נקודה שבאמת מאוד חשוב, מי הבן אדם? הרי אם היינו עושים את הפיצ'ר הזה בישראל או בארצות הברית, לכאורה אין שום הבדל. אנשים רוצים קפה, אנשים בוחרים קפה, אנשים מזמינים, מקבלים, אבל בעצם למי הבן אדם, מה הנורמות ההתנהגותיות, לעמוד בתור, לא לעמוד בתור, זה חלק מאוד מאוד קריטי מהחוויה, וזה משנה את העיצוב של השירות כולו.
כשאת מסתכלת על אירוע כזה, חברה שמגיעה, נניח אלייך או לסטודיו שאת עובדת בו, ואומרת, פיתחנו אפליקציה, עשינו הכל כמו שצריך, עשינו את מחקר השוק, אנחנו יודעים מהו מסע הלקוח, מהו ה-user journey שלנו, ומי הם האנשים שבאים לקנות, אבל זה לא מסתדר. משהו לא עובד. התורים גדלו במקום לקטון, והלחץ עלה במקום לרדת. איך מעצב שירותים, service designer מקצועי, ניגש לזה? מה הדבר הראשון שעושים?
אז באמת, לפני שעבדתי במובייל ODT, עבדתי בחברת דיזיינית, שזו חברת אסטרטגיה ועיצוב גלובלית, עם 15 משרדים בעולם, לדעתי, זה כל הזמן גדל. ובאמת זה היה המצב, שהגיעו כל מיני חברות וביקשו עזרה בתחום הזה. עכשיו, דבר ראשון, אני רוצה לסייג את השאלה שלך, רוב החברות לא עושות את היוזר ג'רני ולא מבינות אותו לעומק, ואני חושבת שזה כבר עניין גדול. אנשים, במיוחד שהם עובדים באותו ארגון הרבה מאוד שנים, או שמדובר בארגון מאוד גדול, רגילים לעבוד בצורה מסוימת. אם זה ספרינטים, אם זה כל מיני מסמכי דרישות וכולי, ואנשים כבר רגילים לעבוד בצורה כוח מסוימת ולקרוא לפיצ'רים בצורה ספציפית שחלק גדול מהעבודה זה בכלל לנער את זה ולהסתכל שוב ולעשות מחקר מאוד מעמיק, אם זה מחקר איכותי של להבין, של לעשות רעיונות, לעשות הצפיות, ללכת ולעשות את הפעולה עצמה, וזה באמת מאוד מפתיע כמה זה לא קורה.
אבל זה לא לוקסוס של חברות עשירות בהייטק? רק אם אתה מסן פרנסיסקו אתה עושה את זה?
שאלה טובה. האמת שעכשיו במעבר שלי לסטארט-אפ, אני פתאום מגלה איך אני צריכה לשנות את הצורה שבה אני עובדת. אם בדיזיינית זה היה פרויקטים מאוד מסודרים, עם התחלה, אמצע וסוף, איזשהו דליברבל ומצגות, והכל מאוד מאוד מובנה. פתאום עכשיו נכנסתי לעולם היותר כאוטי של הסטארט-אפים, ומה שאני מגלה ומאוד מאוד עובדת עליו, זה לראות איך אפשר להתאים את המתודולוגיות האלה גם לסביבה שהיא יותר אג'ילית וסביבה יותר מהירה. ואני חושבת שזה קריטי. זאת אומרת, אני במצב היום ששואלים אותי שאלה, האם צריך לעשות את הפיצ'ר הזה או הפיצ'ר הזה, הכפתור הזה, הכפתור הזה, הרבה פעמים התשובה שלי תהיה, אני לא יודעת, בוא נבדוק. בוא נראה מה צריך לעשות בשביל לבדוק.
איך בודקים?
אז כמה עקרונות מאוד חשובים, שאני חושבת שאפשר להטמיע אותם בכל ארגון, זה דבר ראשון, באמת, העניין של השיתוף, של לשבור את הסיילוז האלה, לא לעבוד הדב עם הדבלופמנט עם הדבלופמנט, הפרודקט עם הפרודקט, המרקטינג עם המרקטינג, לראות כמה שאפשר לעבוד ביחד, לעשות וורקשופים, לעמוד מול הקיר עם פוסט-איט שאני קצת מכורה עליהם, כל מי שמכיר אותי יודע, אבל באמת, לעבוד ביחד, לפתור את הבעיות ביחד, ובאמת למפות את כל המסע לקוח, זה מאוד מאוד חשוב. מהרגע שבן אדם בכלל נהיה מודע לארגון שלנו, למוצר, ותוך כדי התהליך. ואני חושבת שגם עוד דבר מאוד חשוב זה להגדיר, שוב, למי אנחנו מעצבים, מי הפרסונות שלנו, מה האנשים, ואת זה אפשר לעשות או בצורה הפנסי של מחקר מאוד גדול ועמוק, ומצגות מאוד מרשימות, ומייל צ'ימפ, שזו חברה שעושה ניוזלטרים, חברה מאוד מאוד מצליחה, עם תרבות עיצוב מאוד מאוד חזקה, תלו את הפרסונות שלהם, תסוגי היוזרים שלהם בקפיטריה, עשו מין פוטושוט כזה, כדי לשתף את כל החברה. אז זה יכול להיות בצד הזה, וזה יכול להיות גם, כמו שאני עובדת עכשיו בגוגל דרייב, ולעשות כל מיני מסמכים שהם אונגוינג בתהליך שלנו, ולראות איך אפשר לשתף אנשים מכל מיני דרכים. אז אני מאוד מאמינה שאפשר וצריך.
פרסונה זה כאילו איך נראה המשתמש שלנו, להפוך את זה מלהגיד היוזר, לתת לו שם וסיפור חיים ולהבין מה מביא אותו או אותה לעבוד איתנו.
בדיוק, זה לעבור מדיבור על סגמנטים ועל אחוזים ועל סטטיסטיקות, לדיבור על בן אדם או בת אדם אחד, ומה המאפיינים שלהם, מה הצרכים שלהם. כמובן שזה לא מכסה ב-100% את כל סוגי היוזרים, והמחלה הכי גדולה של סטארט-אפים בכלל זה לעצב לכולם, אז זה טוב, זה גורם לנו להתרכז, ובעצם מה שזה גורם לכל אחד בחברה, זה להתרכז במי בסוף הבן אדם שמשתמש במוצר שלנו, שזה הדבר הכי חשוב. ואני יכולה להגיד שבאופן אישי עשיתי תהליך כזה עכשיו בחברה, ברגע שנכנסתי אליה, כי אני לא יכולה בלי, אני קצת מכורה, כמו שאמרתי, ורק הדיון על מי הפרסונות שלנו בעצם הבהיר לנו שיש לנו עוד פרסונה אחת שאף אחד לא חשב עליה, שמשתמשת ושהיא מאוד חשובה לתהליך שלנו, שזה האנשים הטכניים בחברות שאנחנו עובדים איתם, שבלי שהיה את הדיון הזה, אף אחד לא חושב שהיה צריך לעצב בשבילה משהו.
זאת אומרת שבעצם הלקוח הוא לא רק הלקוח שקונה בסוף, אלא מספר ראשים, מספר אנשים.
בדיוק.
עכשיו, זה נכון לא רק לחברות שיש להם מוצר מסחרי ומוכרות, זה נכון גם לארגונים, לרשויות ממשלה.
לגמרי. אני חושבת שגם חלק גדול מהפרויקטים שלנו בדיזיינית, וגם הפרויקט האחרון שאני עשיתי שם, היה לעשות סרוויס דיזיין פנימי. סרוויס דיזיין בתוך הארגונים, שהיוזר שלנו הוא הלקוח שלנו, בעצם העובד או העובדת עצמם, ולמפות המסעות שלהם, ואיך נראה אונבורדינג של עובד או עובדת חדשים בחברה. ואני חושבת שזה כלי מאוד חזק, לא רק באמת ללקוח בחוץ, אלא גם פנימית בתוך הארגון, ואני יכולה להגיד גם שבדיזיינית ככה התנהלנו, וכשעברנו למשרדים חדשים, לפני בערך שנה וחצי, אז הגענו, ברגע שהיה חלל, הגענו למקום עצמו, כל החברה בארץ, ועשינו וורקשופ עם עצמנו של מה הצרכים שלנו, מה המסעות שלנו, מה אנחנו צריכים, ולפי הדרישות האלה עיצבו את החלל, ובאמת זה מאוד הורגש כשעבדתי שם שהמשרדים מותאמים לצרכים שלנו.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
חיישנים חכמים. פינה בחסות אינוויז, המפתחת פתרונות חישה מתקדמים לשוק הרכב האוטונומי ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. בפינת החסות הקודמת של אינוויז הכרנו את טכנולוגיית הליידר, חיישן המבוסס על קרן לייזר הסורקת את סביבת הרכב ויוצרת תמונה תלת מימדית של סביבתו. סיפרתי לכם שהמערכת של אינוויז מבוססת על חיישן סוליד סטייט, דהיינו שבב סיליקון. אבל המילה סריקה מרמזת על כך שקרן הלייזר נעה מצד לצד. כיצד ניתן ליצור תנועה באמצעות שבב שאינו מכני? אורן בוסקילה, סמנכ"ל הפיתוח ואחד ממייסדי החברה, מסביר.
בבסיס של המערכת שלנו יש רכיב שנקרא מראת MEMS. MEMS זה Micro-Electro-Mechanical System, זה בעצם רכיב עשוי מסיליקון מאוד קטן, מיוצר בטכנולוגיה כמו של צ'יפים, רק שיש לו יכולת תנועה. אם אתה מפעיל עליו מתח, הוא זז. ואנחנו משתמשים ביכולת הזאת בשביל לממש מראה שזזה. אנחנו בעצם מצפים אותו בחומר מאוד מבריק, את הרכיב הזה, וככה שמקרינים עליו לייזר, הוא מחזיר את הלייזר, ואם אתה עכשיו מפעיל מתח על המראת MEMS, היא סורקת, והלייזר זז על פני הנוף.
פיתוח של רכיבי MEMS הוא אתגר טכנולוגי אדיר שדורש ידע ומיומנויות ייחודיות בעולם ההייטק, והעובדה שאינוויז בחרה לפתח את מרת ה-MEMS בכוחות עצמה אינה עניין של מה בכך.
יש חברות שלמות שכל מה שהן עושות זה רק את זה. ההחלטה של לקחת את התחום הזה ופשוט להפנים אותו ולייצר אותו, לייצר פעילות סביבו פנימית, זה כמו פשוט לפתוח עוד סטארט-אפ בתוך החברה.
מעל למראת ה-MEMS ולחיישן שקולט את החזרי הלייזר, ישנה שכבה נוספת של בינה מלאכותית שמבוססת על Deep Learning. השכבה הזו מאבדת את המידע המתקבל.
אנחנו בעצם עושים את העיבוד הרלוונטי של זיהוי אובייקטים כבר בתוך הסנסור שלנו, בתוך המערכת, ומוציאים לשכבה שמעלינו כבר רשימה של אובייקטים, הנה, הנה מכונית, הנה מסעית, הנה הולך רגל, הנה פה זה פסי הסימון של הכביש, זה אלמנט שנמצא בלב הפעילות שלנו, הקבוצה של הקומפיוטר ויז'ן, שכוללת אלגוריתמים ומהנדסי תוכנה, וכל זה רץ על הליידרים שלנו.
פיתוח של מערכת שכוללת מגוון רחב כל כך של דיסציפלינות, הוא אתגר אדיר לחברה צומחת.
זה MEMS ומכניקה ואופטיקה וחומרה וסיסטם ו-ASIC ובאמת בלי סוף. וזה אומר שיש לנו משהו כמו 10 סטארט-אפים קטנים בתוך החברה.
אבל היתרון בעבודה בסביבה כל כך מולטי-דיסציפלינרית, מספר לנו אורן, הוא שהמפתחים והמהנדסים נחשפים למגוון גדול של תחומי ידע שונים ומשלימים.
אז אני חושב, בכנות שזה סוג של, זה מגרש משחקים, אולי גן עדן למהנדסים, זה לונה פארק. כי יש פשוט הכל בתוך החברה והכל מאוד קרוב. כל דבר שמעניין אותך נמצא במרחק של שתי דלתות.
אינוויז צומחת ומגייסת מפתחים ומהנדסים במגוון תחומים. מהנדסי Embedded Software, Computer Vision, מהנדסי מערכת ועוד. אם גם אתם רוצים לעבוד בסביבה מולטי-דיסציפלינרית מאתגרת ולקחת חלק במהפכת הרכב האוטונומי, בקרו בדף המשרות באתר החברה innoviz.tech או הקליקו על הבאנר של אינוויז באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ספרו להם שהגעתם דרך עושים היסטוריה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אני רוצה להזכיר שגם עומר יובל יושב שותק בנימוס. אני יודע שאתה בשנים האחרונות גידלת את יחידת החדשנות של חיל האוויר למעשה 2 או 3 חיילים למה שהיא היום, שהיא מוסד גדול. מותר לנו להגיד כמה אנשים יש בה?
10 אנשים פחות או יותר.
10 אנשים תפקיד ישיר שלך?
נכון.
כשאתה מסתכל על תהליכים של קליטת עובדים חדשים, של גיוס חיילים חדשים, קודם כל, איך אתה יודע איזה אנשים יתאימו לך לתהליכים של יחידת חדשנות, ואיך אתה מנהל את החוויה שלהם לאורך תהליך הקליטה? אני מנחש שהצבא לא ממהר לזכור חברות חיצוניות שיעשו תהליכי עיצוב חוויה, ובטח לא נותן לך יד חופשית ופותח את הקומה, אומר, תעצב את החדרים כמו שאתה רוצה.
הצבא מדהים דווקא בעיצוב חוויה, כי כולם מכירים תהליך מפורסם שנקרא גיבוש. ובגיבוש יש הגדרות מאוד מאוד מדויקות, צרות לחוויה שדרכה אפשר בעצם להבין מי מתאים למה ומה היכולות שלו ומה מידת סבל שהוא יכול לקחת על עצמו, ולפרש את זה אחרי זה גם לתוצרים יותר טובים שהוא יודע לתת בהמשך ביחס לתפקיד שלו.
אתם עושים גיבוש ליחידת החדשנות?
אז לא אימצנו בדיוק את הגיבוש, שבאמת ביחידות מובחרות כאלה אחרות משתמשים, אבל יש לנו סוג של גיבוש ליחידת החדשנות. אי אפשר להגיע אלינו בדרך הערוצים המקובלים, זה לא רשום בשום מקום רשמי, ואנשים שרוצים להגיע ליחידה, אז קודם כל אנחנו מסתכלים על הרקע שלהם, מסתכלים שיש להם איזושהי עשייה משמעותית באקוסיסטם של החדשנות, טכנולוגיה, יזמות, או שהם יכולים להפתיע אותנו עם איזשהו רקע מעולם תוכן אחר. אנחנו לא בהכרח מקבילים את זה לניסיון טכנולוגי, והם אז צריכים לבצע איזושהי מטלה. הם בעצם הם צריכים לקחת על עצמם ולהוכיח את עצמם במשהו שמבחינתי יראה שיש להם את המוטיבציה ואת היכולת והמסוגלות להוביל איזשהו תהליך לאורך זמן. זאת אומרת, יש לי בחור שרצה להתגייס ולהגיע ליחידת החדשנות, והוא הוביל איזשהו הקאטון שהוא יזם, והוא לקח בו חלק מאוד משמעותי, ובהקאטון הזה היו גם חיילים, והיו שותפים מהאקדמיה, והיו שם המלשבים שהוא הביא, וכולם איפשהו עבדו ביחד. הקטונים זאת שיטה מדהימה, להעריך, לעשות איזשהו אססמנט ביחס לאנשים, ליכולות שלהם, למוטיבציה שלהם, וזאת דוגמה טובה לאיך אנחנו מדי פעם קולטים אצלנו אנשים ליחידה. דוגמאות אחרות, חיילת שלפני שנה ב-DLD, אנחנו דיברנו שם במסגרת הרצאה שנקראת Commanding Innovation, זאת אומרת חדשנות בפקודה, היא עולה חדשה מארצות הברית, עם תואר ראשון במשפטים, והיא פשוט ניגשה אחרי ההרצאה, ובאה, הציגה את עצמה, בצורה מאוד מאוד פושי, וביקשה לדעת איך היא מגיעה אלינו ליחידה. לא ישראלית במקור, גדלה עם 12 אחים ואחיות, מה שיודעת להילחם על מקומה בשולחן, ומשם בסופו של דבר היא הגיעה אלינו ליחידה, ועשתה שירות מאוד מאוד משמעותי, שבו היא תרמה הרבה מעבר למה שהיא ציפתה. מהרגע שהיא התגייסה לצהל.
אז תכף נדבר על מה קורה אם אני מלשה בכיתה י' ורוצה להגיע ליחידת החדשנות של חיל האוויר, אבל בואו ניקח צעד אחורה ונשאל, מה יחידת החדשנות? מה אתם עושים? למה חיל צריך יחידת חדשנות?
אז אני מאוד מתחבר לשיח שהיה פה קודם. יש בעיה בארגונים גדולים שלוקחים, הארגון לוקח המון המון הנחות, ואת ההנחות האלה הוא קובר בפרויקטים. זאת אומרת, הנחות שמבוססות על איזשהן תחושות בדרך כלל של מנהלים יחסית בכירים, ויש הרבה הרבה פחות הסתמכות על מה שנאמר פה קודם, על customer journey ועל תהליכים שבעצם אני מגיע לאיזשהן, לאנשים, ורואה בדיוק מה הם צריכים. אז ההתחלה של תחום החדשנות בחיל האוויר הוא סביב צורך שאני הרגשתי בתור קצין במערכת, שברגע שיש לי איזשהו רעיון, יוזמה, ואני רוצה לשנות משהו בתוך הארגון, אז יש הרבה מאוד מכשולים בדרך. זאת אומרת, המכשולים הם לא בהכרח זה שמנהל כזה או אחר אומר לא, אבל המנגנון כולו, כמנגנון היררכי בירוקרטי, לא בנוי לשינויים. ולכן גם אם אתה מקבל בסוף את ההתחלה, אתה נתקל בחומות מאוד מאוד בצורות ובלתי ניתנות לפיצוח.
אתה יכול לתת לנו דוגמה?
כן, אז בעצם שהשקנו את תחום החדשנות, זה היה בכל קורא שהוצאנו לכל חיל האוויר, ביקשנו מכלל המשרתים בחי להעלות רעיונות שיכולים להיות מהפכניים, לשנות את חיל האוויר. דיברנו על דברים שהם לא מסווגים, שאפשר להעלות אותם בצורה פתוחה, ויצאנו לקמפיין כזה בתוך רשת חברתית פנימית שלנו, שנקראת הבמה לחדשנות.
יש לחיל רשת חברתית משלו?
יש לחיל רשת חברתית.
פייסבוק של חיל האוויר?
יש לחיל את הבמה לחדשנות, שזה עדיין לא פייסבוק, בשאיפה גם לשם נגיע. כרגע אנחנו מדברים על מקום שבו כל חייל יכול להעלות רעיון, ללא קשר לתפקידו, דרגתו, ולכן יש לנו אנשים שם שהם חודשיים בצבא שמעלים רעיונות, ואנשים שהם 20 שנה בצבא ומאוד בכירים שגם מעלים רעיונות. הרעיונות האלה נבחנים על פי, נבחנים חברתית. זאת אומרת, אפשר לעשות לייקים ושרים וקומנטים וכל מיני דברים שאנחנו מכירים מפייסבוק. ובתוך אותו תהליך ראשוני שעשינו, עלו ב-24 שעות, עלו סדר גודל של 100 רעיונות. הייתה פעילות מאוד מאוד ערנית סביב הרעיונות האלה. היו רעיונות שקיבלו מאות לייקים ושיתופים, ונוצר שיח מאוד מאוד ערני בארגון ביחס לכיוונים ופתרונות ומה נכון. ההמשך של זה היה הקאטון, שלקחנו, בחרנו מתוך אותם, סיימנו עם סדר גודל של 200 רעיונות, נבחרו 10 כרעיונות שאנחנו באמת הולכים לנסות לפתח אותם. הבחירה אגב הייתה בחירה דמוקרטית, בחירה דרך כמות לייקים.
כמו כל דבר בחיל האוויר.
כמו כל דבר בצהל בכלל. ואותם 10 רעיונות, בעצם המשכנו איתם להאקתון, שבו פיתחנו איזשהו אב טיפוס ראשוני של כל אחד מהרעיונות, והם התמודדו, וחלקם הפכו להיות תהליכים היום בארגון.
אז אני חוזר לנקודה שמקפיץ אותך חזרה קדימה. מהם התוצרים של יחידה כמו שלך? כשיחידת החדשנות של חיל האוויר עובדת ומביאה רעיונות מתוך הבמה לחדשנות ומתוך מגוון המקורות שמסביב, מה התוצר שאתה מצופה לתת? איך אתה רואה הצלחה?
זהו, אז אני רוצה לקפוץ כמה שנים קדימה. מה שתיארתי קודם זה תהליך שבעצם זאת הייתה התחלה שלנו בשנת 2014. היום אנחנו נמצאים במקום שהוא קצת שונה. ההסתכלות שלנו על חדשנות היא יותר רחבה. אנחנו נושא של הקטונים וקמפיינים ומפגשים והרצאות והרבה דברים כאלה, זה כלים שאנחנו משתמשים בהם. יש לנו כתחום חדשנות חיל אוויר שתי מטרות. מטרה אחת היא לייצר תרבות שמאפשרת חדשנות בארגון. ואת זה אנחנו מייצרים דרך המון המון פעילויות. שאנחנו, כתחום חדשנות, אנחנו הפלטפורמה. זאת אומרת שאם אתה עכשיו מיחידה כזאת או אחרת, אני יכול לתת אפילו דוגמה. קורס קצינים של חיל האוויר, ההשלמה החילית של יחידת אופק, רצו לעשות שבוע פיתוח במסגרת קורס הקצינים, רק בסביבה שהיא יותר פתוחה, סביבה אזרחית אולי. אז הם פנו אלינו, ונוצר איזשהו שיתוף פעולה מעניין. ההשלמה החילית של אופק לפני חודש התכנסה במשרדי ישראל דיגיטלית ברמת גן. במשך שבוע הם עבדו שם על פיתוחים של אפליקציות שנדרשות לחיל. העבודה שם הייתה עבודה משותפת. ישבו שם צוערים ליד מנטורים שמגיעים מחברות חיצוניות ומנטורים שמגיעים מיחידות אחרות. שזה גם מאוד מעניין. ישבו שם אנשים מיחידת אופק של חיל האוויר, וחבר'ה שהגיעו מיחידות אמן, או מחיל הים, או מאגף התקשוב, וכולם שיתפו פעולה ועבדו ביחד. התוצרים שלהם, הסופיים, הם כאלה שיכולים גם לשמש לא רק את חיל האוויר. והרבה פעמים מתוך תהליכים כאלה, מעבר לשיתוף פעולה ולדינמיקה ולעבודה בסביבה שהיא קצת שונה, נוצרים שיתופי פעולה בפרויקטים עצמם שהם חוזרים הביתה.
זה נשמע כאילו החיל מתייחס לעצמו כמעט כמו חברה מסחרית. אתה מדבר על לייצר תרבות של חדשנות, או תרבות שמאפשרת חדשנות בארגון. ואתה מדבר על יצירת חיבורים מולטי-דיסציפלינריים, רב-נושאיים בין אנשים שמגיעים גם מארגונים שונים וגם מתחומי ידע שונים. זה נשמע לי מאוד לא שגרתי בצבא. יש יחידות חדשנות גם בחילות אחרים, בירוקים או בחיל הים?
אז שיצאנו למסע, היינו למעשה לבד. היינו היחידים בצהל שעוסקים באופן רשמי בחדשנות. וחשוב לי רגע לשים דגש על עוד הבדל. אנחנו נמצאים בתוך הגוף האסטרטגי של חיל האוויר. בדרך כלל שמדברים על חדשנות, מדובר על גופי טכנולוגיה שמחזיקים CTO או בן אדם שמוגדר או אפילו גוף שלם שמתעסק במחקר ופיתוח וטכנולוגיה. אנחנו מתעסקים בכלים עצמם, וזה מאוד מתחבר לשיח על עיצוב, כי אחד הכלים שאנחנו משתמשים בו זה חשיבה עיצובית, והתהליכים שאנחנו עושים הם כאלה שהם לא מוטים טכנולוגיה.
ויוצא לך לפגוש נניח מקבילים שלך מצבאות אחרים בעולם? זה קיים? או שזה דבר ישראלי לחלוטין?
יוצא לי לפגוש הרבה התעניינות מצבאות זרים. יצא לי להיפגש עם לא מעט גורמים שרוצים לבוא ולנסות לחשוב איך אפשר לשבור את הסילואים. אם זה סילו של תפקיד, של דרגה או של יחידה. והמגמה הזאת היא הולכת וצוברת תאוצה. אני יכול להגיד שלצבא האמריקאי יש היום מספר כלים שהם משתמשים בהם כדי לנסות לקדם את החדשנות. ביחידות הקצה ואפילו בקרב אנשי המילואים שלהם. יש להם אנשי מילואים מהחברות הכי חמות בוואלי, והם רוצים לחשוב האם יש לזה איזושהי משמעות וערך מוסף ביחס לתת להם לעשות את המילואים כנהגי מסעיות ביחידה שלהם.
נקודה מעניינת. אני רואה שלשני יש כמה דברים להוסיף מהזווית המקצועית. מאוד מגניב, אגב, ששניכם בסוף הגעתם לאותם, אפילו כמעט לאותם מונחים, לשבור את הסילואים, את ההפרדה התחומית והארגונית הקשוחה.
כן, אני חושבת שאני מאוד התחברתי לנקודה שאמרת לגבי פתרונות שהם מוטים טכנולוגית. אני חושבת שזה תהליך ששוב, הוא נורא מקביל למה שקורה מחוץ לצבא, שיש טכנולוגיה מדהימה. אנחנו רואים את זה כל יום, מספיק לפתוח טק ראנץ' ולראות את הפיתוחים החדשים, IT, דרונים, בלוקצ'יין וכו' וכו', אבל זה לא מספיק. ואני בטוחה שתסכים איתי, פיתוח טכנולוגי חזק הוא מדהים, אבל אם הוא לא מטווח נכון למי שמשתמש בו בסוף, הוא לא תמיד ייתן ערך, או שהוא באמת הוא איזשהו מצע, והפתרונות עצמם הם הכלים והדברים שבונים על זה.
אבל איך יכולה להיות חדשנות אם היא לא חדשנות טכנולוגית?
אני חושבת שזה בכלל לא תנאי שהוא הכרחי. גם המילה חדשנות היא קצת buzzword ש... לא בטוחה שתמיד משתמשים בה, נכון?
לא, את אמרת בלוקצ'יין ו...
נכון, השתמשתי בבאזוורד, מגיע לי.
עוד לא אמרנו היום, רחפנים, הדפסות תלת מימד, ביג דאטה ובלוקצ'יין, וכל שלא אמר כל אלה לא יצא ידי חובתו.
לגמרי. אבל אני חושבת שבאמת גם אחד הלקחים שלי מתהליכים של סרוויס דיזיין, שהפתרונות עצמם, שוב, הם רק הכלי בשביל להגיע לאיזושהי מטרה ולפתור איזושהי בעיה. וגם שהזכרת את זה שביקשתם מהאנשים לשלוח לכם רעיונות, אני חושבת שזה גם עוד איזשהו שינוי שעובר על המערכת, להתחיל להתעסק בבעיות יותר דווקא, ופחות בפתרונות.
זה מתחבר למה שאמרת קודם, הזכרת את המונח pain points.
נכון.
זה איזושהי דרך לבקש מאנשים לספר למערכת מה הם ה-pain points שלהם.
מה הבעיות, מה הצרכים.
אנחנו קראנו לזה רעיונות, אבל באמת חשוב לזכור שרעיון שמעלה בן אדם שהוא לא טכנולוג, עבור מהנדס, זה בסופו של דבר בעיה.
לגמרי, וגם רואים את זה במשרד הבריאות, התחיל להוציא עכשיו את מכרזי הבעיה, שבמקום לפתוח מכרזים, עכשיו מכרז למשרד ממשלתי, זה באמת אחד הדברים הכי מאובנים שיש, שיסלחו לי כל מי שמתעסק בזה.
תהליך מרתק, ספרי עליו, תהליך מרתק.
ובמקום להגיד, אנחנו צריכים איזשהו מפעיל לתוכנה שעושה ככה וככה, או לכלי כזה וכזה, הם אמרו, בואו נעשה מכרז בעיה, ופתחו את המכרזים לפי תחומי בעיות, אחד היה, אם אני לא טועה, קיצור תורים.
במחזור השני, מכרזי אתגר.
מכרזי אתגר, כן, challenge, זה לא בעיה. עוד באזור.
אין בעיות, יש הזדמנויות.
לגמרי. אז בעצם מה שהם עשו זה, במקום להגיד, אנחנו צריכים פתרון שעושה ככה וככה בתנאים האלה ואלה, אמרו, אלה הבעיות שיש לנו, בואו תגישו לנו, תגשו למכרז, כל מי שחושב שיש לו איזשהו רעיון או תוכנית פעולה לבעיה הזאת. שזה לא... שזה עדיין לא הדרך הכי טובה ביותר לפתור את זה, לפי דעתי. אני חושבת שכשיש בעיה צריך רגע לחקור אותה לפני שהם מגישים לה ישר פתרון. אני חושבת שזה צעד מאוד מאוד חשוב, ובטח שהוא קורה במשרד ממשלתי, זה, אני חושבת, מצביע באמת על הערך שגופים שונים מבינים שיש לזה.
קודם כל, את צודקת שזה לא פתרון מושלם, אבל אני חושב ששווה לקחת בחשבון שלמשרד להצליח לנסח פנייה לציבור שעומדת בכל הכללים של מכרזים והגינות ושקיפות וכן הלאה, בלי לבקש דבר מאוד ספציפי. מה שמשרד הבריאות אמר, דרך ישראל דיגיטלית במשרד הבריאות, הם אמרו, הנה הבעיה שלנו, הנה הצורך שלנו, תעשו אתם את המחקר, תמצאו אתם במקרה הזה יזמים ובעלי יכולות טכנולוגיות, תעשו אתם את המחקר ואנחנו... ניתן לכם את השדה שבו תבדקו את הפתרונות שלכם. פתרונות מוצלחים, יכול להיות שגם נקנה מכם. תהליך מאוד מאוד מעניין שלא ראיתי כמוהו בישראל מעבר לזה, חוץ מהנישה הזאת.
מסכימה.
בזירה הציבורית. אז עומר, דיברנו על תהליכי חדשנות ביחידה. אתה יכול לתת לנו דוגמה לאיזשהו תוצר מוחשי? דרך להדגים מה יצא ומה יוצא מהתהליכים?
כמובן. אז אמרתי שיש בעצם שני חלקים, אחד זה התרבות, בחלק השני אנחנו מדברים על תוצרים, תכלס, סטארט-אפים פנים ארגוניים, שמחר בבוקר, עוד חודש, עוד שנה, אנחנו נראה אותם ויתנו ערך. המנגנון שאנחנו משתמשים בו, אנחנו בדיוק סיימנו את המחזור של האקסלרטור הראשון בחיל האוויר, באקסלרטור השתתפו סך הכל 50 משתתפים מרחבי החיל בקבוצות גיל שונות ומשונות. הם הצטוותו לצוותים של בין 4-6 אנשים ועבדו על פרויקטים. שרדו את התהליך והגיעו לקצה סדר גודל של 7 פרויקטים. שאני אתן דוגמה, אחד מהפרויקטים היה הובל על ידי בחור שהוא עולה חדש מאטלנטה ג'ורג'יה. הוא החליט שהוא רוצה לשנות את התהליך שבו חיילים מתגייסים, עולים חדשים מתגייסים לצה"ל, עולים חדשים אקדמיים בפרט, והוא הציע איזשהו מנגנון, מנגנון שבעצם אם יש לנו מישהו שסיים באחת ה-Ivy League Universities בארצות הברית, הוא יוכל להגיש מועמדות כבר משם, כל התהליך התחיילות שלו יתבצע מקום מגוריו, ובעצם אנחנו נוכל לקלוט אותו ישירות ברגע שהוא מגיע לארץ ליחידה טכנולוגית כזאת או אחרת. עכשיו, התהליך הזה הוא מאוד מאוד לא טריוויאלי. חבר'ה שמגיעים היום עוברים תהליך די קשה ומורכב. הם צריכים כל התקופה הזאת למצוא לעצמם עבודה בינתיים ואיכשהו להסתדר עד הפרק הזמן הזה שהם מתגייסים בו.
ולהיות באי ודאות לא קטן. עלולים למצוא את עצמם בסוף רצים על הג'בלאות.
והחשש הגדול שלהם זה שהם ימצאו את עצמם רצים על הג'בלאות, או לחלופין הם בתפקיד שהוא לא תפקיד משמעותי, הם הגיעו למדינת ישראל בתור פטריוטים שרוצים להתגייס ולעשות תפקיד שהוא מאוד מאוד תורם, והוודאות הזאת ביחס לתפקיד ולעבוד כמהנדס עכשיו בחיל האוויר, זה נותן להם גם מעלה את המוטיבציה שלהם להגיע לארץ ולהתגייס, וגם בהסתכלות של קריירה הם חושבים שזה נותן להם איזשהו מיילסטון משמעותי. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, שאותו חייל, שנה וחצי בצבא, מצא את עצמו חודש אחר סיום האקסלרטור, מציג לתת אלוף באגף כוח אדם את הפרויקט, והפרויקט קיבל אישור ראשוני. קצבים כאלה זה משהו שאנחנו בדרך כלל לא רואים, ולא דברים שמתרחשים בארגון גדול.
לא קיים בצבא במקומות אחרים, ובעצם זה תהליך ניהול חדשנות, שהלקוח שלו הוא לא חיצוני לחייל. הלקוח שלו הוא... במקרה הזה מדור כוח אדם, משאבי אנוש, ובמידה מסוימת מלשבים מחול.
הלקוח שלו הוא שם הצורך אופק, בית התוכנה של חיל האוויר, צריך מתכנתים. הלקוח שלו בתחומים אחרים זה בסיס האלקטרוניקה של החיל, שצריך מהנדסי אלקטרוניקה. ובתפקידים צבאיים יש לנו פחות או יותר כמעט בכל תחום, אז יש לנו לקוחות שונים. כוח אדם בסוף זה הגורם המאפשר שמחבר.
כן. איך היית מסתכלת על זה שנים מנקודת מבט של אדם ולא לקוח?
אני חושבת שזו דוגמה מעולה, גם בכלל להתנהלות ולעשות אקסלרטור בתוך חיל האוויר, בתקופתי בחיל האוויר לא היו דברים אפילו דומים לזה. ואני חושבת שזה ממשיך את מה שהתחלנו להגיד קודם, שבעצם פתרון טוב ומדויק הוא לא קשור, לאו דווקא קשור לצורך טכנולוגי או לפלטפורמה טכנולוגית. אני מניחה שיש אמצעים טכנולוגיים מאחורי הקלעים שמאפשרים את זה, לעשות דברים... בשלט רחוק, לאנשים שעדיין נמצאים בארצות הברית לצורך העניין. אבל באמת העניין הוא לפתור את הבעיה של המלשבים האלה. אני חושבת שזה גם מאוד מעניין שבאמת הפורמט הזה של אקסלרטורים, או מין סטארט-אפים קטנים בתוך החברה, זה משהו שאתם עושים, כי זה באמת שוב משהו שאנחנו רואים בהמון המון חברות, במיוחד החברות הגדולות. החברות הגדולות וקצת ה-old school, נגיד, או החברות הוותיקות בתחומים... של רפואה, בנקאות, ביטוח וכולי, מבינות שזו דרך אחת להילחם במרכאות בסיעוב הארגוני, ולהקים יחידות קטנות שהן כמו סטארט-אפים, והן עובדות במנותק על פתרונות שהן הרבה יותר מהירים ומדויקים וחדשנים. אני חושבת שזה באמת מעניין. אותי מעניין לשמוע הרבה מהאנשים שתיארת ביחידה, זה אנשים שהיו באזרחות או... או עולים חדשים וכאלה שהגיעו לתוך היחידה. מה היחס בין האנשים שהם חיילים ומגיעים ליחידה ואנשים מבחוץ?
אז יש לנו פחות או יותר 80% שמגיעים מבחוץ, שאני יכול להגיד שהיה לנו גיוסים מכל מיני מקומות מאוד מאוד לא טריוויאליים. אחד החבר'ה שגייסנו בעצם הגיע לארץ כראש צוות פיתוח בגוגל, ועשה גיוס, התגייס לחיל האוויר. כמובן, עוד פעם, ממניעים וטעמים פטריוטיים וציונות וכל מיני דברים כאלה הם עדיין רלוונטיים מאוד ביחס לאוכלוסייה הזאת שמתגייסת. עבורו, מה שמעניין זה המעבר. המעבר ממי שעבד באיזשהו ארגון מאוד מאוד טקי לצהל, הוא לפעמים מעבר קיצוני. אם יש משהו טוב שהוא קיבל בגוגל, זה את היכולת לעבוד בצורה מאוד מאוד צרה על תחום ההתמחות שלו. ובצהל אתה נדרש להיות יותר jack of all trades. אתה צריך להכיר עוד ועוד תחומים, קצת לפני, קצת אחרי. אם אתה איש פרונט, אתה צריך לדעת קצת גם שרתים וקצת ברזלים גם, ואתה צריך לדעת גם לשחות בתוך ארגון, ובמקומות הטקים יודעים לעשות לך את זה מאוד מאוד צר ומדויק. למרות זאת, אחרי שירות של חצי שנה, הוא העמיד מערכת שהיום נותנת הרבה מאוד דרך לחיל האוויר.
תהליך מרתק. מילים אחרונות על הנושאים האלה, שני נגיסים קטנים שאני רוצה להזכיר, לשמוע את דעתכם. יכול להיות שהתמונה הזאת פספסה אתכם, מסתובבה די הרבה בטוויטר ובפייסבוק של המשטרה בדובאי על הרחפנים החדשים שלהם. ראיתם את זה? מתי זה יהיה בחיל האוויר?
אני מקווה שבקרוב.
אם פספסתם אגב, רחפנים ענקיים, נראה כמו אופנוע עם ארבעה פרופלורים, ועליהם יושבים שוטרים דובאים, עם החזון שהם יגיעו לזירת הפשע, יעקפו פקקי תנועה כמובן, ויגיעו מהאוויר על כלי תחבורה אישי. אני באופן אישי צופה רצף מאוד משעשע של סרטונים ביוטיוב כתוצאה מזה. קשה לי לראות איך זה יישאר יציב לאורך זמן עם כל השוטרים.
אז חיל האוויר מחכה לדובאים שיבחנו את זה קודם כל ויעשו את כל ההתרסקויות הראשוניות, ואנחנו אחרי זה נפיק את הלקחים, נתחקר את זה, ואולי גם נבחר לאמץ חלק מהדברים האלה.
ונחזור לאופנועים.
זה טוב שיש את המקומות המאוד מאוד חדשניים האלה, שכל טכנולוגיה חדשה מאמצים ושמים אותה בזירה באופן מיידי ומוחלט. אנחנו ניכנס כנראה קצת בגל השני או השלישי.
שלא תשיג אתכם משטרת ישראל עם יחידת החדשנות ואופני האוויר שלה. וחשוב לא פחות, קניתם באמזון ספרים ב-2011 ו-2012?
כנראה שכן.
התביעה הגדולה של שהוגשה נגד אמזון ונגד אפל ונגד עוד כמה חברות על קשירת קשר להעלאת מחירים למעשה למלחמה בצרכנים ובמוצאים לאור של ספרים בארצות הברית, הגיעה השבוע למה שנראה כמו סיומה, ואמזון התחייבה לשלם סכום מאוד גדול בתשלומים מאוד מאוד קטנים ללקוחות שלה. אני מצאתי עד עכשיו חבר'ה שקיבלו 12.5 דולר כפיצוי, 76 סנט במקרה אחד, וכן הלאה. אז אם יצא לכם לקנות ספרים בשנים האחרונות, יכול להיות שיש לכם פיצוי שיספיק לבזוקה בחשבון האמזון שלכם.
יספיק לספר בקינדל.
ספר בקינדל, מהזולים. עוד משהו טכנולוגי ומעניין, ראיתם את הסטאר וורז החדש? אמור לצאת סרט חדש על הן סולו?
לא יצא לי.
לא יצא, את הקודם ראית?
אני לא בטוחה שכדאי שאני אגיד את זה במשהו שעוד יישמע בעתיד. אני לא ביג פן.
של סטאר וורז באופן כללי?
סטאר וורז, כן.
או של מדע בדיוני בכלל.
או של מדע בכלל.
לא, זה בסדר, התוכנה משוכללת, אפשר למחוק את ההקלטה. אין שום דבר.
כן, אתה טרקר יחיד פה, אתה לדעתי פה בגיוץ ו...
עצם זה שאמרתי סטאר וורז, ואתה ענית לי שאני הטרקר היחיד פה, כבר שם אותנו בחדרים שונים בבניין. הבנתי, נמשיך הלאה. מצוין, תודה לשניכם, היה ממש ממש כיף ומאוד מצחיק. תודה לשני בוסילבסקי, דיג'יטל פרודקט דיזיינר, ובהצלחה בתואר החדש, בתואר שני בניהול עיצוב וחדשנות בבצלאל, ותודה לעומר יובל, ראש מדור חדשנות, ה-CIO, Chief Innovation Officer של חיל האוויר הישראלי. הייתם מרתקים. אני הייתי ארנון זמיר, וזה היה עושים טכנולוגיה, פודקאסט על החיים, הטכנולוגיה ומה שביניהם. עוד נמצא לזה בסוף טאגליין קבוע. עוד פרקים ופודקאסטים באתר הבית של עושים היסטוריה, runlevy.com, תגובות בטוויטר שלנו, בפייסבוק או ב-info@podil.net. אתם יכולים גם ליצור קשר בתא הקולי. למישהו מכם עוד יש תא קולי?
ממש לא.
מתי פעם אחרונה הזדנתם לתא קולי?
צריך להכחיד את התאים הקוליים.
אני מעריך שאם רן באמת פותח את התא הקולי הזה, אפשר לעשות יין מהציסה של ההודעות שמחכות שם.
בגלל זה המספר מסתיים ב-1907, זאת כנראה השנה האחרונה שבה פתחו את התא הקולי.
תוכלו למצוא אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ב-info@pod.il.net, או בתא הקולי, ב-03-374-1907, 1907. תודה והמשך האזנה נעימה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.